מתאים, אחד אחרי כל פעם, והיה רושם בדיוק.
איפה
שרנו
משהו?
זה נקרא
מעברת
כיתה.
מעברת כיתה זה. טוב, הנה יש לך תפקיד חדש.
תודה.
אבל זה החכם.
תודה רבה.
עובדה.
עובדה.
עובדה. טוב. אז יתרה מזו. דרך כלל ישראל מדבר הקדוש ברוך הוא לכל העולם כולו, לכל הבריאה. עם ישראל משמש כלי לקבלת התורה, אולם הוא מקבל את התורה בשם הבריאה כולה. רק כאשר הגיע עם ישראל למוכנות הנדרשת, אותה הכנה שהזכר המהר"ל, היה ניתן לתת את התורה לבריאה כולה דרכו. היה נדרש לכך זמן של 26 דורות. זאת הסיבה, כותב המהר"ל בספרו תפארת ישראל, שלא ניתן היה לתת את התורה לאדם הראשון, משום שהייתה דרושה הכנה כדי לגלות במציאות מי הוא בעל התכונות הנדרשות לקבל את התורה. ואז התגלה שבני ישראל הם המתאימים לכך. ברגע שהם מגיעים למדרגה של עם, 60 ריבו, יכולה התורה להינתן. היא ניתנת על ידי בן אמרם, הענב מכל אדם, לעם שהוכיח שזהותו תואמת את מהות התורה, ואותו עם מקבל על עצמה כממלכת כהנים להפיץ את דבר השם לכל הבריאה כולה. עכשיו שהדברים פשוטים וברורים, ולא צריך להוסיף, חוץ מההערה, שהלוואי שהיום כולם ידעו את זה. מה שכנראה לא בדיוק נכון. כן? זה אחד מהקשיים הגדולים ביותר. היום, שהרבה אנשים חושבים, או נותנים להם לחשוב, שריבונו של עולם הוא הבורא הפרטי של עם ישראל בלבד. אבל מה לעשות, זה לא נכון. מה שהופך את בני ישראל למתאימים הוא שעם ישראל הוא העם האוניברסלי היחיד. שזה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לגויים, אפילו, לא, זה יותר מלקבל, זה להבין ממש. כי בעיני רבים רבים, והיהודים מסתגרים. אז איך אתם, אם אתם מסתגרים, איך אתם יכולים לטעון שיש לכם, שיש בכם צד של צד אוניברסלי? טוב, אם הם הבינו, הגיעו לתובנה הזאת, זה עדיין לא אומר אותם אנשים מוכנים לקבל את התפקיד האוניברסלי של עם ישראל.
לא, להפך. בגלל שהגיעו לתובנה הזאת, זה לא מסתדר להם לדבר השני.
לא, זה בדיוק זה. יש כאן... יש כאן קושי אמיתי, מבחינתם. ברגע שאני שם איזושהי מגבלה, שאני שם משהו שמפריד, מבדיל ביני ובין האחר, יש כאן קושי. אי אפשר להתעלם מהקושי הזה. במיוחד מול הטענה הגורפת של הכנסייה, שהיא, כשמעי, כנסייה קתולית, זה מילה קתולית, במקור זה אוניברסלי, כן? לכאורה הם הורידו את כל הדברים שמפחידים בין בני אדם. כן, קדשון פאולוס באיגרת המפורסמת שלו. אין יותר יווני או יהודי, אדון ועבד, איש ואישה, כולנו שווים, כולנו זה, בסדר? מה לעשות? אצלנו יש. אז איך אתם יכולים לטעון טענה כזאת? וזה בא בעקבות השכיחה כמעט של מה שנקרא שבע מצוות בני נוח. היו הרבה סיבות, אילוצים, היסטוריים וכו'. אבל זה נושא שכמעט נשכח. כי המסר הזה לא הופץ במהלך ההיסטוריה, ולכן, בסדר, אז התורה זה משהו פרטי שלכם וכו'.
כן.
וכאשר אומרים לאותם גויים, אבל יש לנו משהו להסביר לכם, יש לנו מה לומר, לא, אין לכם כלום, זה. אבל ברוך השם, בזמן האחרון, המצב הזה משתנה. כן? וזה מה שמניתו מסביר, תחילת הכרך השלישי של חסד מדרש התולדות. שהגילוי הזה של מצד הגויים, הוא תוצאה מההבנה שלהם, שהיא חדשה. שבין לילה כל האנושות יכולה להיכחד. שזה דבר מעניין. כן, כן, ברור. ברור, ברור, ירושימה אומר מניתו, כן. ואז השאלה המופנית לעם ישראל, איך אתם שרדתם במהלך כל ההיסטוריה בידיעה שכל יום רוצים להשמיד אתכם. זה באמת, זה באמת דבר מעניין. מה קרה? אז למי? זה לא עניין של להתקיים, זה עניין של למלא את התפקיד הזה שנקרא ממלכת כהנים. תראה, וזה דבר מאוד, מאוד חשוב בימינו. וכאן הוא מוסיף עוד כמה דברים בכיוון הזה. הסברתי בעבר שכל אומה היא ייחודית כשלעצמה ובילדיה חסרה האנושית משהו מהותי. אולם אין זה הופך אותה לאוניברסלית. תכונה זו נשארה רק אצל בני ישראל, והיא באה מן האבות, מאברהם שהמשיך את חלומו של זקנו עבר, לבנות מחדש את האחדות הקמאית שעבדה בדור הפלגה. ואפשר לקרוא את כל ההיסטוריה האנושית כניסיון באמת לבנות מחדש את האחדות הזו. אבל יש כאן שתי שיטות. יש את השיטה שחזל קוראים לה, מכנים אותה המלכויות, ויש את השיטה של עם ישראל. שיטת המלכויות היא למעשה השיטה של האימפריאליזם, לפי מה שמניתו מסביר בכמה וכמה מקומות. כולם מסכימים לומר שהמצב לא טוב. אז מתקנים את המצב? זאת השאלה. זה עניין של אסטרטגיה. אם בודקים את כל ההיסטוריה, יש תמיד איזושהי סיביליזציה, איזושהי תרבות שעולה ושולטת תקופה מסוימת כמובן. והיא לכאורה מנסה לשכנע את כולם להיות כמוה. זה בדיוק השיטה האימפריאליסטית. שיטת נמרוד. וכאשר אותה ציביליזציה מגיעה לשיא, אז מתחילה תקופה של ירידה, שקיעה, והיא מצטרפת לדפי היסטוריה, וחוץ מכמה דברים שנשארים במוזיאונים, לא נשאר הרבה ממנה. אבל במקומה יש תרבות אחרת, בסדר? אבל זה אותו דבר. זאת אומרת, השיטה אותה שיטה. התוכן הוא שונה, זה כן. כן? אז זה המלכויות. אז כששופטים את ההיסטוריה הזאת של המלכויות, אז תמיד אפשר לבוא ולהגיד, טוב, זה שלילי לחלוטין, ואנחנו מחכים בסבלנות לתקופת משיח בן יוסף או בן דוד. מה שמניתו מציף כאן, בכל זאת יש כאן נקודה מאוד חשובה. עצם העובדה שאותה סיביליזציה הצליחה לתקופה מסוימת להיות בקדמת הבמה, אומר שיש בה משהו באמת ייחודי שחייב לבוא לידי ביטוי במהלך ההיסטוריה. וכל עוד זה לא קרה, אי אפשר להתקדם הלאה. צריך להבין מה זה. יש ספר מאוד מעניין, כאן דרך אמונה, של רבי אברהם מבאג'ו, אחד מאחרוני גדולי ספרד, שמסביר מדוע מבאג'ו, כן, שמסביר שיש הגבלה מדויקת בין הגלויות של ישראל ובין המלכויות. והוא מסביר, בין היתר, שאחד מהמטרות של הגלויות האלה זה לברך כמה וכמה מושגים או את הייחודיות של הנבואה העברית. בתקופה שלו אפשר להבין מדוע אומר את הדברים האלה, אבל הוא שם עושה הגבלה בין גלות מצרים, אברהם, גלות בבל, יצחק, גלות יוון ורומי, שם ביחד, יעקב, סביב הנקודה הזאת של הבירור של הבירור המושג הזה של הנבואה. כמובן הוא שם את הדגש על התקופה של אדום וההתמודדות עם הפילוסופיה. זה ברור, בתקופה שלו זה מתבקש, כן? אבל זה מאוד מעניין, כי אם מבינים גם את המהלך שהוא מתאר, כמובן שאצל המהר"ל יש דברים מאוד 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 דומים, כן? אם מבינים את הנקודה הזאת, אז אפשר להבין מה שמניטו אומר כאן בקצרה ממש, אבל במקומות אחרים בצורה הרבה יותר מפורטת, שיש דברים שחייבים לבוא לידי ביטוי. למה? כי הם חלקי אמת. יש בדברים האלה גרעין של אמת, וחייבים לברר את האמת הזאת. וחלק מהעבודה, שנייה, וחלק מהעבודה הזאת של הגלות זה לברר את הנושא הזה, ואז לקחת את הגרעין הזה ולצרף אותו לשלב הבא.
חייב להיות משהו חיובי בתוך
כל כן, זה. כן, 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 וזה מה שמעניין.
לפרט מה הנאציזם בא...
לא, 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 נאציזם זה לא, זה לא, זה לא סיביליזציה בפני עצמה, זה לא מלכות, כן, לא. לא, 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 שנייה. יש, לא, לא, זה תופעת קיצון במהלך מסוים שמתחיל הרבה לפני זה, כן. כן, כן, הוא בסדר, זה נכון, אבל במקביל יש לנו גם את הסטליניזם ועוד... כן, כן, יש, שוב, אני אומר, צריך לראות לא רק את התופעה הזאת, יש גם את התופעה של ארצות הברית, ויש גם את התופעה של ברית המועצות, הסטליניזם, גם כן באותה תקופה. זה לא שיש אחד ששולט על הכל וזה, כן? יש רצון לשלוט לאלף שנה, כן? בסדר, יש אידיאולוגיה מסוימת, אבל צריך לברר בדיוק מה הנקודה כאן. לצורך הניתוח הזה צריך לשנייה לרגע להתעלם מדברים נוספים. כי אם אנחנו לוקחים את המהלך שהתחיל במאה ה-19 למעשה, ומסתיים פחות או יותר עם מלחמת העולם השנייה, זה מהלך של העצמה של הכלל על חשבון הפרט. בסדר? וזה בא לידי ביטוי בכמה וכמה מישורים. המהלך הזה הוא חשוב של עצמו, אבל צריך גם לצרף לניתוח הזה גם הניסיון של בעיקר צרפת ואנגליה לבנות אימפריות משלהם, כאשר כאן האימפריאליזם הוא תרבותי. זאת אומרת, אני בא ואומר שטוב, גם אם אתה יליד, לא יודע מה, קניה, אתה תדבר אנגלית כמו שמדברים באוקספורד או בקמבריץ'. זה כל החלופה שיש לך, כן? ואתה תאמץ את הערכים התרבותיים שאני מייצג. למה? כי אתה עכשיו חלק מהמרחב התרבותי שלי. למה שאני חיי חלק מה, אין לי שום דבר משלי? לא, אבל זה ההתנהגות והתנהלות של אותם מעצמות במאה ה-19. בעיקר.
ספרד, פורטוגל.
פורטוגל וספרד לפני זה, זה המניעים האחרים לחלוטין. הספרדים לא ניסו להשליט את התרבות הספרדית על השבטים שהם פגשו בדרום אמריקה. הם הרגו אותם. בסדר, הם רצו לשים את היד על הזהב וכל מה ש... זה משהו אחר. זה משהו אחר, כן? אבל במאה ה-19 יש כאן מהלך חדש. מהלך חדש. טוב. אז כמובן...
למה זה חדש? אנחנו ערב חנוכה. מה זה שונה מיוון שניסתה להשליט את התרבות שלה, לא נלחמה בנו גופנית, לא הרגו אותנו, אבל ניסו להעביר אותנו לתרבות שלהם.
כן, בסדר. ולכן רבי אברהם מבג'ו עושה מקשה אחת בין יוון ורומי. מבחינתו. אבל זה רומי בגדול. כוח הזרוע עוזר במובן הזה, אבל זה רומי. זה רומי. זאת אומרת, אחר כך יש כל מיני וריאציות, סגנונות. בסדר, אבל זה המהלך, אין מה לעשות, כן? השאלה אם אני בכל זאת אומר שיש משהו חיובי במהלך הזה.
אני
מקבל
את
האחר
ולצרף?
לא, לא, ממש, אני לא מקבל שום אחר, אני רוצה שהאחר יהיה כמוני, זה ברור. זה שלילת האחר. זה שלילת האחר, וזה כמובן המהלך ה... הקושי הגדול של כל התרבות המערבית, זה מה שמבינס לוינס מסביר בספר שלו, קוליות ואינסופיות, כן? שגם כאשר מדברים במערב על האחר, זה תמיד למעשה אני מדבר. אז זה סוג אחר של אני, כן? זה לא אחר. בסדר. אבל השאלה אם יש משהו חיובי בזה. ולמה מניטו כל כך מדגיש את הנקודה הזאת? כי זה דברי חז"ל במדרש. לפני בוא המשיח חייבת מלכות רום היא להתפשט על כל העולם 9 חודשים.
חודשים ארוכים.
מה? כן, 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 כן. כן, כי זה בדיוק, זה התקופה של, זה המשל של ההיריון, זה ברור, כן. זאת אומרת שבסופו של דבר, מי מוליד את המשיח? או את תקופת המשיח? זה רומי, זה רומי. למה? זאת שאלה מאוד אקוטית, לא, לא, לא.
אני חושב שגם הרמב״ם פסק, שבעצם מפנים את מקומם באמת...
בסדר, אבל הרמב״ם כתב את הדברים ולא הסבר שום דבר. אז צריך לה...
צריך לה...
כל הדברים... מה? כל הדברים האלה קשורים. כן, אבל למה? זאת השאלה. וחייבים להתמודד עם השאלה הזאת ולנסות להבין קצת.
מבינים את כל האימפריות החדשות היום. זה לא רומי.
איזה אימפריות חדשות יש היום?
הודו, סין. זה תרבויות אחרות.
אני לא בטוח שיש להודו איזשהו יומרה להשתלט על כל העולם.
לסין?
כן. לסין יש יומרה להשתלט על המרחב התרבותי שלהם ההיסטור. אז הם יעשו מלחמה כדי להשתלט בחזרה לאיזשהו אי ב... מול יפן או מול וייטנאם, כי היסטורית זה היה שלהם. כן, כן, אבל זה אותו... אני לא חושב שזה מעבר לזה. בסדר? בניגוד למה שבמערב אמרו במשך שנים, שיש להם יומרה להפיץ את התרבות המערבית, כי היא עליונה על פני כל שאר התרבויות בכל העולם. אני לא בטוח שהם יפסיקו את זה. אני חושב שצרפת עדיין רואה את עצמה כמעצמה שיש אוניברסלית, שיש לה ערכים, שרק היא מסוגלת זה, ואני בטוח שאחרים גם כן חושבים כל אחד בצורה כזאת. צרפת זה תמיד מקרה קיצון בדברים האלה, כי באמת הם אומרים את הדברים ממש ככה בגלוי, בלי להתבייש ובלי להסתיר. מה?
בלי להרגיש שהם מגוחכים.
לא, ממש מבחינתם לא מגוחכים.
הם צודקים.
הם מאמינים
בצדקתם. לא עניין של אמונה, זה עניין של עובדות מבחינתם. זה בדיוק הבעיה. אבל...
מה הסמל שלהם? התרנגול?
נו, בסדר.
קוקוריקו.
נו, בסדר.
שחר עולה.
הוא מאיר את כל העולם, לא? אנחנו מבחים על צרפת כל בוקר, לא? להבחין בין יום ובין לילה, לא? אוקיי. אז, אבל שוב, זה מאוד מעניין, מאוד מעניין לראות את הדבר הזה. אז מה שמניתו מסביר, למשל, לא, זה דברי המהר"ל. שהמושג שלנו של צדק, של מושג, כל ערך מוסרי אצלנו, כן, לא יכול להתאפס על ידי הגויים, כל עוד הם לא עוברים את השלב של עזיבת הברבריות, ובנייה של איזושהי מסגרת חוקית לגלית, וזה בדיוק מה שרומי מביא לעולם, לרומי אין תוכן משלו, אומר בעל דרך האמונה, כי התכנים הם יוונים, כן? אבל יש לו מסגרת. החוק. ולפי חז"ל, המושג הזה של חוק, של מסגרת, הוא מחויב המציאות לפני בו המשיח. לכאורה זה קצת מפתיע. מה הקושי שלנו להסביר מה זה צדק באמת, מה זה חסד?
אז הכל שפיט, זה פנטסטי.
לא, לא. הכל שפיט, זה לא פנטסטי, אבל זה שיש חוק בינלאומי פתאום, זה כן.
גם אם זה פרסה.
גם אם זה פרסה בשלב זה. עצם העובדה שהאומות קיבלו את הרעיון הזה, זו התקדמות אדירה מבחינה זו.
אז מה ההבדל בין נועם לבין סדום? גם בסדום היו חוקים.
זה בדיוק ההבדל שאנחנו צריכים עכשיו להסביר. שהחוק זה לא מושג קנטיאני.
פשוט
החוק מחייב אותי כי זה חוק, אלא החוק הוא חייב להיות המוסר. וזה בדיוק מה שמניטו אומר בכל הזדמנות. החוק חייב להיות מוסרי, הפוליטיקה חייבת להיות מוסרית וכולי וכולי, כי זה הולך באותו כיוון בדיוק.
היום זה הפוך על הפוך.
לא, היום זה לא הפוך על הפוך.
תסתכל את אירופה, את כל
לא,
החוקים.
לא, השם. לא. היום זה לא הפוך על הפוך. וגם בהסתכלות הזו, עצם הרעיון של הקמה של מסגרת אירופאית כללית, זו התקדמות אדירה. תמיד אפשר להסתכל על הדברים, תמיד אפשר להסתכל על הדברים ולהגיד הם שלילים לחלוטין.
אבל אירופה היום נחלשה הרבה יותר במסגרת הזאת.
אני לא יודע מה זה במסגרת הזאת היא נחלשה.
שכביכול היא יחידה אחת, אבל היא מפוררת מבפנים.
אני לא יודע מה זה כל המושגים האלה מפוררת או לא. עובדה היא שאירופה שאחראית לכל המלחמות כמעט בעולם, החל מהמאה השמינית תשיעית, הצליחה איכשהו, אחרי מלחמת עולם השנייה, לבדוק מסגרת שבינתיים
היא מחזיקה
בעיניים.
אבל הרבה פוזלים לצאת ממנה.
שבינתיים מצליחה למנוע מלחמות. אז זה נכון ביוגוסלביה, באוקראינה. כן, אבל יוגוסלביה זה לא הייתה חלק מהמסגרת הזאת.
זה לא מדויק, משום שגם אם היא לא מנהלת
לא, באפריקה
היא מממנת את כל הטרור שמתנהל בכל מקום אחר.
לא, היא לא מממנת את הטרור.
היא לא מממנת את הטרור.
אבל
לא,
לא,
לא. זה
לא
בבעיה, אין אפילו ספק.
לא. היא מתערבת בכל מיני מקומות. שוב, זה אותו סיפור.
היא מנהלת מלחמות בצורה
עקיפה. לא, לא, בצורה ישירה. צרפתים במלי ובכל... בכל האזורים האלה מנהלים מלחמה, בסדר. מצד שני, בלי הנוכחות של הצבא הצרפתי בכל המקומות האלה, כל אותן מדינות שכביכול עצמאיות על הנייר, היו נמחקות כבר מזמן. בסדר, זה תהליך, זה לא... צריך לי, כשמנתחים את כל הדברים האלה, קצת פרספקטיבה. היסטוריה זה לא עניין של דור או שתי דורות. זה עניין של 400, 500, 1000 שנה. ואז רואים איזושהי פרספקטיבה ורואים את התהליכים שמתפתחים ולאיזה כיוון הם הולכים. יש כאן כיוון מסוים שהוא מבחינת מניטור חיובי. הוא מבחינת חיובי כי הוא ניסיון, גם אם הם לא יודעים את זה, לתקן את הסיפור של הפלגה. והנרשות מבחינתו עסוקה בניסיון לתקן את הפלגה, במהלך כל ההיסטוריה, ובינתיים האנושות עושה את זה דרך המושג הזה שנקרא מלכויות אצל חזל. האוזנתי
יש שם השריעה ונפטרה
בהם? זה גם ניסיון מסוים מצד אותם אומות, אצל הערבים צריך לדבר רק על אומה אחת, דרך האומה הערבית לתקן, לאחד מחדש סביב פרויקט מסוים, זה נמרוד. אני רק אגיד את ה... הנה זה הפרויקט, וכולם חייבים להתיישר לפי הפרויקט הזה.
אבל הוא לא היה שלילי.
לא, לא, הוא לא שלילי. הוא מתברר אחר כך כשלילי. הוא מלכתחילה לא שלילי.
אבל
בכלל מסוים
אנחנו רואים את השלילי
כבר
לפני.
לא. לא. לא, כי אם זה היה שלילי לחלוטין, אין לזה שום מקום בהיסטוריה. אבל צריך להבין שבכל אותם מהלכים יש נקודות חיוביות. לא צריך להיות נאיבי בצד שני, אומר מניטו. כן? ולכן למשל, כי זה אחד מהדוגמאות שהוא היה תמיד נותן, כשאנחנו בוחנים אירוע מכונן של המאה ה-18, קרי המהפכה הצרפתית, אז אנחנו אומרים בשלב ראשון, יש כאן נקודת אור, כי יש פתאום חברה שכביכול רוצה לייסד את עצמה על ערכים מוסריים, כן? ומצד שני אנחנו רואים אחר כך את ההתפתחות, איך בפועל לקחו את הרעיון של גדולי הפילוסופים של האנציקלופדיה בתקופת הנאורות ויישמו את זה. היישום זה נפוליאון, ואז הוא כובש את אירופה
והגיוטינה.
לא, זה לפני זה היו תולים אנשים, מה זה משנה?
כן, אבל רצו לתקן את זה,
בסדר,
בסדר,
אבל
הוא לא ראה בשיטה עריפת ראשים.
מי, נפוליאון?
לא, הוא נמנתו. זה שדיברו על ערכים, אבל השיטה כאילו להשליט את הערכים היא באלימות, בשפיכת דמים, לא...
לא, 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 גם הרב קוק אגב. גם הרב קוק באורות...
כן, אני מכיר. כן, כתוב, יש לה חבל גדולה.
מה?
כן, עזרנו את הפוליטיקה העולמית, עד
בו עת מאושרה, ש... מה לעשות? לא, זה באמת... זה באמת... צריך להיות... צריך לעשות את ההבחנה הזאת.
אולי בגלל שהייתה איזה תפנית, זה
העיקר. תפנית.
בגלל
במה?
משהו זז.
תפנית במה?
במהפכה הצרפתית, נגיד, היה משהו... שזז שם אולי, זה העיקר.
המהפכה הצרפתית, או לפחות הרוח שהתלוותה, ובמידה מסוימת מתלווה עד היום, וזה היומרה של צרפת עד היום, נתן תקווה להמון המון עמים, חברות אנושיות, ואנשים כולל היהודים. לא נשכח שאת התגובה של יהדות צפון אפריקה בגדול, כאשר הצרפתים הגיעו. העובדה היא שתוך 50 שנה, זה לא הרבה זמן, 50 שנה, כל הצעירים היהודים רצו להיות צרפתים לכל דבר ועניין, כולל האימוץ של התרבות הצרפתית, כי יש משהו שמושך. אז לפני שאומרים זה שלילי לחלוטין, קודם כל צריך לראות מה חיובי בדבר הזה.
אותו... גם כל הצעירים היהודים...
בוודאי, בוודאי, בוודאי. ומה שמניתו מסביר, זה הדבר הבא. מה זה ההיסטוריה בסופו של דבר? ההיסטוריה זה המימוש על ידי האדם של אותם ערכים אלוקיים שהבורא הציע כפרויקט לאדם במהלך מה שחז"ל קוראים היום השביעי, העולם הזה, ימי העולם הזה, כן? אז למעשה כאן אנחנו נמצאים בניסיון ליישם את אותם ערכים, וכל עם, כל אומה, באה עם תת קבוצה של הערכים האלה. וזה מה שהיא מנסה לקדם. ומבחינתם הערכים האלה הם כל הערכים, וזאת הבעיה. כשצרפת אומרת שוויון, אחווה וחירות, זה הערכים של הרפובליקה הצרפתית. ברוסיה רצו אחוות הפועלים, זה גם ערך וכולי, ולכן ההיסטוריה האנושית היא היסטוריה של אימות בין כל הערכים האלה. האם אנחנו נבוא ונגיד שאין ערך כזה? בוודאי שלא, יש. התביעה של עם ישראל היא שאנחנו רוצים לא קבוצה או תת קבוצה, אנחנו רוצים את הכל. ולכן, וזה מה שמניתו מסביר, שכאשר בשלב הראשון היהודים מצטרפים לאיזשהו מהלך, והם מצטרפים. כן, הם רצים לפני המחנה. בברור, כי זה אותו דבר, זה בדיוק המשל של המדרש. כאשר היהודים מצטרפים, הם משמשים הרבה פעמים, וזה ראינו בעיקר בתקופה הסובייטית, כן? כשופרות כדי להפיץ את כל הרעיונות האלה, ומיד אחרי זה הם הקורבנות. למה? שואל מניטו. כי פתאום אותו יהודי שרץ לפני כולם ואמר אחוות העמים, אחוות העמים, אומר, אבל מה עם שאר הערכים? ופתאום מתברר לו שהחברה המסוימת שמנסה להגשים וליישם בכנות את הערך הזה שנקרא אחוות העמים, שמה פס על כל השאר הערכים.
רוצה לשלוט פשוט, זה מי ישלוט?
לא.
מי יהיה בראש?
לא, 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 לא. הניתוח של מניטו הרבה יותר עמוק מזה. אחר כך זה באים כל הדברים האלה. אבל בלב הסיפור, זה העימות הזה בין הערכים. הייתה אחדות של הערכים לפני הפלגה, הייתה אחדות של הזהות האנושית, כל זה התנפץ. אז כל אחד לקח חלק. והוא רוצה להביא לידי ביטוי את החלק הזה, כי בלי החלק הזה אי אפשר להגיע ליעד.
אז איך יהיה ייחוד?
זה בשביל זה יש עם ישראל.
אבל איפה אנחנו ואיפה...
איפה אנחנו? ברחוב אשר 3.
חיים, אתה עושה חיים קלים.
ברור.
אתה הולך אחורה.
כן.
אתה
מתת
להרצות עכשיו לפני
המשטרה. מה?
אתה הולך אחורה על משטרים שכבר קרסו.
נכון. נכון.
בדרך לקריסה.
נכון.
אז אתה עושה אנליזה.
נכון.
אני אשאל אחרת. מה יש לנו עם האיראנים? הם בסדר גמור.
בוודאי שהם בסדר גמור.
הם רוצים להשליט משהו שהם מאמינים בו.
נכון.
שזה צו האל.
נכון.
ובשביל זה יש להם אטום ויש להם טרור.
נכון. 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 בלי היומרה שלהם להשמיד אותנו, זה בדיוק הנושא. הם דוקאו על ידי המערב במשך מאות שנים, הם רוצים להשתחרר מהדיכוי הזה ולחשוף את הערכים המקוריים שלהם. למה שלא יעשו את זה? אבל למה פתאום לבוא ולהגיד, אז אנחנו נרצה להשמין את ישראל? מה הקשר? זה בדיוק הנקודה.
הסרטן הקטן, הסרטן הגדול.
מה זה?
הוא ברור.
לא, הוא לא ברור, הוא לא ברור. מה, יש לנו סכסוך איתם?
מה קשר שלנו עם כל זה?
ישראל זה הפרט הקטן.
לא, אני חושב, דווקא אני חושב שכאן קל מאוד לעשות את החיבור בין השטן הגדול והשטן הקטן. זה נכון שיש להם עימות עם השטן הגדול, כי שוב, שם יש ערכים אחרים. בסדר? אבל השטן הקטן, מה הוא עושה פה בסיפור הזה? ולכן כאן יש משהו אחר. כאן יש משהו אחר.
זאת אומרת, במציאות אנחנו מגלים שזה לא רק הנושא של ערכים, יש פה משהו אחר שמסתתר, שקשור להשמדה של ישראל.
יש, זה מה שמניטו מסביר. ברקע של כל המהלכים האלה, השנאה לעם ישראל בגלל מה שקרה בהר סיני.
אבל זה המלכי, זה הרי מאז ומתמיד היה.
זה המלכי.
זה מה שכל הזמן מלמד אותנו.
מי?
המלך.
אני לא יודע. אני יודע, מניטו היה אומר שצריך מאוד מאוד להיזהר בכל הזיהויים האלה. יש מי שמומחה בדברים האלה, ומי שלא מומחה עדיף שלא ישתמש בכל מיני ביטויים.
צף על פני השטח.
אני לא יודע מה צף או לא צף.
אנחנו הסתק
דקתן
מפריע להם.
אני חושב שאפשר לנתח את הדברים בלי להשתמש בכל המושגים האלה. הניתוח עצמו לא מאבד, לא...
מה היא הנאצית ללא המושג הזה?
התורה מדברת על זה. מה זה התורה מדברת?
גרמניה לא הייתה מובלת בלי המושג
הזה. איזה מושג? ממש לא.
לא כמשהו אתני.
ממש לא. ממש לא.
של אתני, גזעי, אלא כמושג של רע, של רוע.
שרוצה להשמיד את עם ישראל, האבססיה בגלל שהם יהודים, בגלל
שהם
מוחלט.
שוב.
אני רואה את זה גם באיראנים. מה לנו ולאיראנים? לנו גבול איתם אפילו.
אפשר, אפשר, אפשר. אפשר, אפשר, אפשר. תמיד להדביק כל מיני תוארים וזה. זה אומר, לא חייבים. לא חייבים. עשיו בלי אפילו המלאק רוצה להרוג את יעקב, כן? אז זה מספיק לנו. לא חייבים תמיד לחפש...
יש לו סיבה?
למי?
עשיו.
זה הלכה.
מול
המלך
שאין לו.
יש, זה, 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 שוב, אחד, אני לא חושב שזה מוסיף משהו, וב' אני חושב שזה באיפשהו, זה גורם לנו לפספס את העיקר. נגיד, נניח שאני אומר, טוב, זה המלך, ו? וכלום.
הרגע שאתה מגדיר מישהו כהמלך, יש לך מולו מלחמה טוטלית. בעוד שמעצמות אחרות, תוריד את הראש, המעצמה טיפול, ועם ישראל, עם הנצח, והכל טוב. מול המלך, יש לך מלחמה טוטלית.
טוב, אני דווקא חושב שאצל רוב האנשים, ברגע שאומרים, טוב, זה המלך, אז הם אומרים, טוב, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר, רק הוא יכול. וזה גורם לפסיביות.
זה לא מה שהתורה אומרת, זה עיוות.
טוב, אז העיוותים, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים עיוותים כאלה, כן?
שיש תופעה של...
אבל למה להגיש את זה דווקא בכיוון הזה?
קודם כל, המלך הוא חלק מעשיו.
לא, 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 שנייה, 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 שנייה. יש מדרש מפורש של חז"ל, למה הר סיני נקרא הר סיני? כי ירדה שנאה לעולם. ללא שום קשר עם המלך. ללא שום קשר עם המלך. יש בעיה לגויים להבין או לקבל את העובדה שמי שקיבל את התורה זה עם ישראל ולא הם. זה בעיה בסיסית. למה אתם ראויים ולמה אנחנו לא? מה עשיתם? זה חלק מהתשובה של חז"ל.
הם
יכלו
לקבל, הם לא רצו, זה
כמו
עשיו הוא מחר,
זה אכן חלק מהתשובה של חז"ל. אם אנחנו מדייקים באותו מדרש ורואים את רשימת האומות שהיו אמורות לקבל את התורה, הרשימה היא לא מקרית שם. זה כל צאצאי אברהם אבינו. המדרש לא אמר ששוודיה הייתה מועמדת. יש שם ישמעאל, עמון, מואב, מדיין. זהו. זה צאצאי אברהם.
בלי מצרים.
בלי?
מצרים.
הם לא צאצאי אברהם. אבל סיני ירדה לעולם, זה לעולם כולו. כי המשמעות של המוכנות של ישראל לקבל את התורה היא שבמהלך של מה שמניתו קורא זה התולדות, כן? בשלב כלשהו אותן אומות פסלו את עצמם ויצאו מהמשחק. ופתאום הם רואים אחד שהמשיך לרוץ במשחק הזה. ולכן יש כאן תנועה שהיא מוחכבת ביותר, וזה מה שגם הניתום מסביר. בצד אחד הערצה אינסופית, ובצד שני השנאה אינסופית. וזה בא ביחד. ואי אפשר לחלק. אי אפשר להפריד בין שני הדברים האלה. לכן אני אומר, הניתוח הוא הרבה יותר עמוק מטוב, והמלך, נו, וכלום.
המלך זה ניתוח עמוק מאוד.
לא, 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 לא מבחינת מניתו. כי השורש הוא בפלגה, הוא לא יצא למלך. הוא לא בגלל הסיפור של יעקב ועשיו. הוא בפלגה. ובפלגה אין ישראל. זאת אומרת, יש כאן בעיה פנימית לאומות כאומות, ללא שום קשר עם ישראל.
אז למה זה מכוון מישראל?
מישראל
הוא שם.
כי ישראל מופיע על רקע הסיפור הזה. שאיך יכול להיות אם אנחנו נכשלנו ואנחנו בעלי הבתים? אנחנו בעלי הבית של העולם הזה. איך יכול להיות שפתאום יש אומה חדשה שמשחקת אחרת את המשחק? זאת התהייה הגדולה של האומות, ולכן זה הרבה יותר עמוק מכל הניתוחים. זה קודם לכל הסיפורים בתוך המשפחה של אברהם. יש קודם כל שלב של בירור של מה זה הזהות הזאתי שנוצרה בעקבות הפלגה. לפני זה הייתה הזהות אחת, והיו יחסים של בני משפחה, וכל זה הלך לאיבוד, נופץ, ועכשיו יש לנו אוסף של זהויות. וברגע שזה מופיע, יש מלחמות. מלחמות על מה שואל מניתו. אז אפשר לבוא, וכמובן אפשר לעשות ניתוח של המשאבים, אם המים אצלך ואצלי אין מים. ברור שאם אתה שם לי גבול עם שדה מוקשים באמצע, אני אנסה לפלוש לטריטוריה שלך.
זה מתחיל הרבה יותר קודם, זה מתחיל בין
קין ועבר, המים רבו. אבל יש הבדל. אבל יש הבדל. שבפלגה זה בהיסטוריה, וקין והבל זה קודם להיסטוריה. זה אב טיפוס.
קין והבל זה היה אחרי שיצאו כבר מגן עדן.
ממש לא. ממש לא. רש"י שלוש פעמים מזכיר את הנושא הזה, שכל מה שכתוב בין פסוק ד' של פרק ב', עד תחילת פרק 5, לא שייך, זה הפירוט של היום השישי, לא היום השביעי. זה גמרא מפורשת בסנהדרין בדף ל"ח.
יכול כל כך
הרבה דברים
ביום הזה.
כן, קרו הרבה דברים ביום הזה. היה יום עמוס ביותר. שלוש פעמים רש"י מדגיש את הנושא הזה. זו האגדה המאוד מפורסמת של יומו של אדם הראשון, דף ל"ח בעמוד ב' בסנהדרין. אמר רבי יוחנן בר חנינא, 12 שעות הווה היום. בסדר? וכאן יש לנו את הפירוט. והסיפור של האזכור של קין והבל הוא בתוך היום הזה. אני אקרא. שעה ראשונה הוצבר עפרו.
כן,
שנייה נעשה גולם, שלישית נמתחו איבריו, רביעית נזרקו בו נשמה, חמישית עמד על רגליו, שישית קרא שמות, שביעית נזדווגה לו חווה, שמינית עלו למיטה, שניים וירדו, ארבע. אז הנה קין והבל. תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן, עשירית צרח, 11 נידון, 12 נטרד והלך לו. ואומר רשי,
כן,
לא, לא אני, רשי. רשי.
שהם רבו.
רשי אומר, רשי אומר שכל מה ש... קודם לחטא, מפסוק ד' של פרק ב', אלה תולדות השמיים בעיברם, עד סוף פרק ד', זה כולל הסיפור של, נסירה של אדם וחווה. הסיפור של האכילה של מה שהם אכלו, הגירוש, והסיפור של קין והבל, כל זה היה ביום השישי לפי רשי. זה מה שמביא את מניטו, להגיד שבסיפורים האלה, יש לנו אף טיפוס, של כל מה שמתרחש אחר כך בהיסטוריה, כי ההיסטוריה מתחילה מפרק ה'.
אז אפילו
שט
עוד נולד בגן עדן.
לא. לא. לא, 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 לא. לפי רבי יוחנן כאן, לא. עלו וירדו ארבע, לא חמש.
אבל הם לא
תאומים.
לא,
אחת
מת עוד שני
ילדים.
היו
להם
תאומות. עלו שתיים, אדם וחווה, וירדו ארבע, עם קין והבל.
בלי בנות.
לפי, לא, 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 לא. לפי מה שרבי יוחנן כאן אומר, בחנינה אומר בדברים שלו, עלו שתיים, קין והבל, אדם וחווה, ירדו ארבע, עם קין והבל. סיפור, סיפור של, של הבנות וזה, זה סיפור אחר.
כולל את אדם וחווה.
כן, כן, ודאי. ודאי. בסדר.
אבל השט נזכר בסוף פרק
ד'. אחד, יש תשובה פשוטה מאוד. גם רשי ידע את זה, שכתוב שם. בית, בית. אף אחד לא מת מקושיה, כולל רשי.
זה הג'וקר.
לא! לא, בסדר. הסוף של פרק ד' הוא כבר מביא אותנו לאן שהוא מביא אותנו. בסדר. לא קרה שום דבר בדבר הזה. רש"י כאן רוצה לתת לנו עיקרון. שיש מספר סיפורים. נסירה, חטא האדם הראשון והחטא של קין. כן, שהם למעשה מה ש, לא רוצה להגיד חוזר על עצמו במהלך ההיסטוריה, אבל משמש כאף טיפוס, כמפתח להבנת כל מהלך ההיסטוריה. בסדר? ואז השאלה אחר כך היא בתוך הסיפורים האלה על מה שמים דגש. מניטו בוחר לשים דגש דווקא על הסיפור של קין והבל ולא על סיפור של אדם הראשון. בסדר. יש לו סיבות טובות לעשות את זה. כן? אבל זה המסגרת.
אבל הוא לא רוצה להגיד את הנושא שאין פה חטא קדמון בעצם?
ברור, ברור, ברור. זה הוא אמר על והאדם ידע את חווה אשתו, שזה עבר רחוק ולא זה, ושם הוא כבר מביא את ה... את ה... את ה... אזכור של ה... של ה... של אותה... של אותה גמרא. בסדר, אבל הוא חוזר את זה על עוד פעמיים במהלך הסיפור הזה. אז לכן חשוב להבין את הדבר הזה. מכאן החשיבות מבחינת מניטו של הסיפור של הפלגה, כי זה סיפור היסטורי, לא מטה-היסטורי במובן הזה, כן? של הנה, זה מה שקרה. ועכשיו מה עושים? מתקנים. מי מתקן? ניסיון של בני חם, נמרוד בראש. זה ניסיון לתקן מבחינת מניטו. אז אני מסכים שזה קריאה שונה לחלוטין ממה שרגיל. בסדר. אבל זה ניסיון לתקן. זה נקרא מלכויות. יש ערכים, צריך לאחד ביחד. אי אפשר לאחד כאשר אחד מנסה להשליט את הערכים שלו על כולם. זה המסקנה. השאלה המתבקשת זה, אז למה זה יהיה שונה עם ישראל? אגב, זו טענה שאנחנו שומעים גם מלא מעט אנשים היום. אתם גם אימפריאליסטים.
אנחנו לא
מיסיונרים. מי אמר את זה? בסדר, אבל...
כל הזמן זה חוזר, כולם שווים. מה, אנחנו
הולכים לגייר?
זה לא קשור,
זה לא קשור. אנחנו חייבים להפסיק לנהל שיח פסודות דתי בדברים האלה. זה לא עניין של קשרות, זה לא עניין של מצוות, זה עניין של ערכים ובנייה או ייסוד של חברה אנושית על ערכים מוסריים. לא, זה בדיוק זה. לא. ממלכת כהנים זה באמת. זה לא מי שרוצה. זה שבגלל מה שקרה בהיסטוריה, אף פעם לא נתנו לנו לעשות את הדבר הזה, זה סיפור אחר. כן? אבל זה, בפירוש, זה מה שצריך לעשות. להסביר לכל הגויים שיש ערכים, לא רק קבוצה של ערכים, יש ערכים, הם מוחלטים, הם מחייבים את כולם, זה חלק מהמוסר האוניברסלי, כי יש דבר כזה, ואנחנו רוצים שכל החברה האנושית תיוסד על אותם ערכים.
ומי שלא מקבל, מה דינו?
אין מקום לשאלה כזאת, לפי חז"ל.
גם אין תחייה.
זאת אומרת?
כי זה מהלך היסטורי.
זה יקרה מרצון.
זה יקרה. לכן אמרתי, זה יקרה.
יש בחז"ל הרי התייחסות. מי שלא מקבל שבע מצוות בני נוח, יש לו דין. הוא לא יכול להיות פה.
רק בארץ ישראל.
אוקיי. בסדר.
לא, אז עכשיו אני בהודו. אין מקום לשאלה?
בני נוח מותר שלא יהיו פה.
למה?
מספיק מקום.
כן? אז מה תעשי בבית חולים בשבת? תסבירי לי. תסבירי לי איך שערי צדק יוכל לתפקד בלי.
יהיו רק על אלה שערים.
שמה?
יש היתרים, אבל
זה... יש היתרים פתאום. עכשיו פתאום יש היתרים וזה, כן?
נו, באמת.
כן, נו, באמת. צריך להפסיק עם הדיבורים האלה.
מה שאתה אומר, במהלך אנושי,
כן.
אז לא תהיה כפייה, אבל אתה מניח שכנראה יהיה מהלך לא אנושי.
לא, 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 אני לא מניח שום דבר. אני רק אומר שצריך סבלנות. ולהשתחרר מכל מיני אגדות, נגיד. מכל מיני אגדות שמגיע מישהו על חמור או על סוס לבן, ופתאום כל מה שהיה לא בסדר משתנה וזה.
הסוס הלבן זה הנשיא.
אתה
שיר לנו.
לאמריקאי.
זה לא מה שחזל אומרים. זה לא מה שהם אמרו אף פעם. מה לעשות? מה לעשות? אם חושבים כולם שבתקופת המשיח כולם יהיו צדיקים, אז כנראה שהם לא קראו את הרמב״ם. יש כאן מהלך היסטורי, ואנחנו אופטימיים. לוקח זמן, אנחנו יכולים לבוא להגיד טוב, יותר מדי זמן, אבל לוקח זמן. ובמהלך ההיסטורי הזה צריך להסתכל מה כבר הושג.
הרמב״ם תיקח צד, זאת מחלוקת חז"ל. ישועת השם כהרף עין, לכל יבוא כן? זה ירד באש מן השמיים.
כן, כן.
והרמב״ם לקח קצת.
לא, לא, הרמב״ם פשוט ידע ללמוד גמרא. שהכל ירד מן השמיים, זה אהבה אמינה של הסוגיה במסכת סוכה.
בסדר.
והמסקנה... לא, לא, והמסקנה היא הפוכה, מה נעשה? אז אני יודע שהרבה אנשים אוהבים להתעלות בדברי רשי שמה שמסביר את אהבה אמינה, והם הפכו את דברי רשי כביכול למסקנה, שהוא בעצמו לא מסכים עם ה... עם אהבה אמינה וזה, ואז מציירים איזשהו עולם דמיוני, ורוד פתאום וזה, ואני יכול, אפשר להבין מאיפה זה בא אפילו, כי בחשכת הגלות, שאני לא רואה שום אור באופק, שאני לא רואה שום מהלך היסטורי שיכול לשנות בצורה מהותית את הדברים, אז בסופו של דבר אני נתפס בדבר הזה. בדיוק, בדיוק.
ישועת השם כהרף עין, זה לא המצאה של רש"י.
לא, לא, זה לא המצאה של רש"י, זה נכון. כן, מה זה הרף עין, זאת השאלה.
זה יגיע, זה יבין.
כן.
זה לא יחזיק במציאות בצורה כזאת.
לא, זאת אומרת, תמיד אפשר להגיד מחלוקת וזה. זה לא המיינסטרים של חז"ל. זה לא. זה לא, יש כאן תהליך, ובגלל הקשיים, ולפעמים יש נסיגות בתהליך אפילו. וזה, אבל בסופו של דבר, למיתו של דבר, מה לעשות? יש תהליך. יש תהליך. מה שמעניין זה בדיוק לראות שבחז"ל הבינו שבמהלך התהליך הזה יש דברים שחייבים לצאת אל הפועל.
התהליך קשור בהנהגה של האדם.
ברור, ברור. יש דברים שחייבים לצאת אל הפועל.
אתה בעצם אומר שהמחלוקת של חז"ל בעיטה חישנה וכולי, היא הוכרעה. יש רק דעה אחת בחז"ל, בשאר...
לא, אמרתי שזה המיינסטרים בחז"ל. שהבעיטה, החישנה הוא בתקופה של בעיטה. כי החישנה זה כבר 2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה, 2000 שנות יומת המשיח. אנחנו כבר בסוף, לא? נו, אז גמרנו עם הבית הנאיבי הזה. סליחה, החישנה הנאיבי.
אתה רואה שבהיסטוריה זה לא...
לא, אבל בצד שני אנחנו רואים מזה כמה עשרות שנים שיש החשת ההיסטוריה, כי בעל הבית דוחק. כל מיני דברים שלא קרו במשך מאות שנים, פתאום הכל מתנקז לאיזושהי נקודה. בסדר, אז ניתן לו לעשות את העבודה שלו. פתאום כל מיני דברים שאמרו לפני 20 שנה כבר... מצחיקים את כולם היום, זה חדש, זה חדש, וזה, אמרו, חדש אסור מן התורה, זה, וכו'. ופתאום המציאות משתנה לגמרי, בין לילה, הנה זה ישועת השם בערב העין, בין לילה פתאום, תהליך שהולך לאיזשהו כיוון, או מהלך שהולך לאיזשהו כיוון, הופ, לא נשאר מזה כלום, בסדר. אבל השיעור, השאלה המהותית, מדוע אותם הדברים היו צריכים לצאת אל הפועל? ומה שמניתו מתאר בסופו של דבר כאן, זה במהלך ההיסטורי הזה, זה עימות מטאפיזי, שקיים כבר מראשית הבריאה, בין אותם ערכים. יש את המישור המטאפיזי, אותם ערכים, יש התנגשות בין הערכים האלה. ובהיסטוריה זה מה שמתגלה. וכל אחד משחק את התפקיד שלו. ויש סדר מסוים. מהלך מסוים לא יכול לצאת אל הפועל, להתחיל אפילו, כל עוד מהלך אחר לא הסתיים. או לא הגיע לאיזשהו
מיצוי,
צומת, או לא משנה איזה שם.
אבל
אני
רוצה גם
לדבר
שבהיסטוריה, שאתה לא מבין, אני אסביר את זה ככה. לפעמים לא מבין מתי המהלך צריך לצאת אל הפועל או הסתיים.
זה ברור.
שאתה תוך כדי... זה רק דרך כאב בסופו של דבר.
שאתה תוך כדי המהלך, אתה לא רואה. כן, כן. אין החבוש. מתיר את עצמו, זה הכל.
זאת אומרת שמבחינה היסטורית יש דטרמיניזם.
לא, לא, מבחינה היסטורית, ודאי שיש.
מבחינת
הכלל
יש דטרמיניזם,
לא, לא, זה לא שיש דטרמיניזם. מבחינת המהלך ההיסטורי, מבחינת המהלך ההיסטורי יש יעד. ומגיעים ליעד, בכל מקרה.
אז דטרמיניזם?
לא, 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 דטרמיניזם זה, יש לזה משמעות אחרת.
אתה חייב להגיע
לשום דבר. לא, אני לא חייב לשום דבר, יש צמתים, וחייב לעבור דרך הצומת הזה.
למה חייבים לעבור דרך
עצמתי? אי אפשר. וזה בדיוק, ולכן זה בדיוק זה. מדוע קודם כל רומי חייבת להתפשט על העולם 9 חודשים לפני ש... זה צומת. זה בדיוק זה, זה צומת. אז יש צמתים. אני חושב שהנקודה החשובה כאן, המהותית בכל הסיפור הזה, זה לא אם יש צומת או אין צומת. זה האם כאשר אני מגיע לצומת, אני מבין שאני בצומת, ועכשיו תקופה חדשה.
זה מה שאני אומר, שלא מבינים, ואז זה מתגלה בסוף כאסון.
נכון, נכון, זה בדיוק האתגר הגדול. להבין שאני הגעתי לאיזשהו צומת. זה לא סתם. אבל בנוסף צריך לדעת מה מלווה אותנו במהלך כל ההיסטוריה הזאת. יש שנאה לעם ישראל. והשנאה הזאת היא לא רק מלווה אותנו, היא גורמת לכל מיני צרות כל הזמן. עכשיו אפשר לשאול שאלה, האם בשלב כלשהו השנאה הזאת היא אמורה להיעלם? לא? זאת שאלה. זאת שאלה.
במסגרת ההיגיון המערבי, מה שאתה מספר, אין סיבה שהשנאה הזאת תתבטל?
יכול להיות.
איך שאנחנו מציעת, איך שאתה מציג את זה,
שכן,
אנחנו רוצים להביא את, את, את העולם לסט ערכים שאנחנו מחזיקים אותו.
לא, 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 אנחנו, לא, אנחנו, מה שהוא אמר, מה שהתורה שניתנה לכל העולם, אומרת. מה? אני לא, שוב, אני... יש לנו פסוקים. זה נכון שיש לנו פסוקים. השאלה זה מה המסורת של חז"ל אומרת לגבי אותם פסוקים. בסדר. אז לכן אני חושב ש רואים בתקופה האחרונה, כשאני אומר תקופה האחרונה זה לא שבוע האחרון, כן? בתקופה האחרונה שזה כמה עשרות שנים, רואים כיוונים חדשים, מעניינים, בעיקר מהכיוון של המזרח, של איזשהו צימאון לשמוע את מה שיש לעם ישראל לומר. ישירות. לא, לא רק הקוראנים והסינים, בכל המזרח וגם באפריקה במדינה מסוימת. שרוצים לדעת מה יש לעם ישראל לומר. כשוב, לנו מאוד קשה להבין את זה, כי אנחנו קצת בסיפור. אותם גויים שלומדים את ההיסטוריה של עם ישראל מבחינתם, לא, אבל זה לא פלא במובן שלנו. זו חידה מבחינתם. יש כאן חידה ממש. לא, זה הרבה מעבר לזה. מכיוון שאותם עמים סבלו מהקולוניאליזם, מהאימפריאליזם, במשך מאות שנים, לא נתנו להם לבטא את עצמם, ועכשיו כשמנסים להשתחרר מהעול הזה, הם פתאום רואים עם שחי בתנאים לא תנאים, תחת אותם אותם משעבדים, ובכל זאת הצליח לקום לתחייה. זה מבחינתם חידה. חידה. איך יכול להיות? אז זו השאלה שדי לי למה שאלת מניתו, כן? איך שרדתם? כי זה חידה מבחינתו. וזה באמת ככה, הם תופסים את זה כחידה. לנו זה נראה מוזר.
לא, זה משהו יותר מוזר, זה שהם שואלים איך אנחנו שרדנו, והיום הרבה מהעם שלנו, אחרי צבא, הולכים דווקא אליהם ללמוד איך מתמודדים עם סבל ואיך משיגים עושר.
כן, אבל זה ברמת הפרט, זה לא... צריך להסתכל על המהלך הכללי ולהבין את הדברים האלה. יכול להיות שמשם דווקא יש תקווה, כי מבחינה היסטורית יש פחות, אולי פחות שנאה כלפי עם ישראל, מאשר העולם הנוצרי או העולם המוסלמי.
אתה יודע, אבל מה שחסר פה, שכאילו לא התייחסו דווקא לאסלאם, כי יש הרבה, מדברים על רומי, דווקא דומיננטיות היום של...
טוב, די, יש ברית בין עשיו וישמעאל, לא, מה... בסדר, ונכון שיש תפקיד מיוחד לישמעאל בדברים האלה, כי הוא לא מלכות בשרשרת המלכויות, הוא מלכות בפני עצמה, לפחות לפי דעה מסוימת.
אבל גם בשן אתה שומע קולות עכשיו, אנשים אצל
ערבים
שמתחילים
קצת לחשוב. כן, בסדר, יכול להיות, יכול להיות. עם קצת סבלנות נדע את הכל. טוב, נעצור כאן להיום.